דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
אני מדברת לעצמי. אני מדברת לעצמי כל הזמן. כשאני לבד, כשאני נוסעת ברכב, במקלחת, כשאני עם בן הזוג, עם הילדים, עם אנשים. ואני יודעת שגם אתם עושים את זה על בסיס יומי. דיבור עצמי הוא מה שעושה אותנו לחיה כל כך מיוחדת. היכולת שלנו לדבר לעצמנו, לספר מה אנחנו עושים, לשאול את עצמנו שאלות, לתכנן קדימה ולחשוב על החשיבה שלנו, זה מה שהוביל אותנו לראש פירמידת המזון. הדיבור העצמי הוא כמו מערכת הפעלה במוח שלנו. זה בדיוק כמו מערכת הפעלה של המחשב, ה-Windows. הדיבור העצמי רץ כל הזמן ברקע, מנהל את המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, ההתנהגויות שלנו. התודעה שלנו חוזרת ברקורסיה על עצמה, בצורה של שאלות ותשובות כל הזמן. מה יש לי היום? מה הוא אמר לי? כדאי לי לקנות את זה? אני אספיק לסיים את הדוח? למה הוא לא שלח הודעה? כל הזמן שאלות ותשובות. בטח הוא בפגישה, נראה לי לא כדאי לקנות את זה, אין לי מספיק כסף. אני לא אספיק לעשות את זה היום. למה אמרתי את זה? הם בטח חושבים שאני לא מספיק מקצועית. דיבור עצמי הוא המספר הפנימי של החיים שלנו. הוא עוזר לנו להבין את העולם, מסנן את החוויות שלנו, דרך פילטר של הערכים, האמונות והזיכרונות שלנו. היה זה הפילוסוף המדען רנה דקארט שאמר, אנחנו לא מתארים את העולם שאנחנו רואים, אלא רואים את העולם שאנחנו מסוגלים לתאר, שבעצם מה שהמוח מסוגל לתאר. אין בעצם מציאות אובייקטיבית, אלא רק איך שהמוח שלנו מפרש את המציאות, למה הוא מעניק תשומת לב ולמה הוא נותן משקל יותר גבוה. אבל יש בגים במערכת ההפעלה המדהימה שלנו. בגלל דרישות תוכנה אבולוציוניות, הצורך לשרוד והצורך לחסוך אנרגיה, המוח מנסה להיות יעיל. אבל בכך הוא לעתים קרובות מפשט דברים יתר על המידה, עושה הכללות, חושב בשחור ולבן, טוב ורע, עושה קטסטרופיזציה לכל דבר, כל דבר יהיה קטסטרופה, רואה רק את השלילי, ויוצר לעצמו כללי אצבע, מנטרות, שלא כל כך מדויקים או מאוזנים, ויכולים לעשות לנו נזק. דיבור עצמי יכול לגרום לנו להסתכסך עם האנשים היקרים לנו, דרך חילופי דברים הרסניים שהוא עושה לנו בראש עם האחרים. הדיבור העצמי יכול לחבל לנו בשאיפות החשובות ביותר שלנו, ולאשר שוב ושוב את האמונות השליליות שלנו על עצמנו, שלא משרתות אותנו ואפילו לא נכונות. חשוב לזכור, זה קורה כי המוח בנוי לשלילי, הוא מתוכנת פי שלוש, לחשוב על הרע, להתעסק ברע, לפחד מהרע ולזכור את הרע. למה זה מגיע לנו? הישרדות. בטבע יש כל הזמן סכנות. Better safe than sorry, זה המנטרה, תמיד תתכונן לגרוע ביותר. אתן לכם דוגמה, מתוך שבעת הרגשות הבסיסיים של האדם, רק אחד הוא חיובי. בראש היררכיית הרגשות נמצא פחד, ואחריו הכעס והזעם, לאחר מכן עצב, בוז, גועל, הפתעה ושמחה. רגש אחד חיובי מתוך שבעה. הפתעה זה יכול להיות ניטרלי, זה יכול להיות טוב או רע. כמה מחשבות המוח מייצר ביום? לפי הערכות, בין 10,000 ל-60,000 מחשבות ביום, רובם שליליות ומורידות. חוקרים מאוניברסיטת קווינס בקנדה חקרו מחשבות שיש לבני אדם על נושא ספציפית מסוים. מין שרשרת מחשבות, הם קראו לזה תולעי מחשבה. תולעת מחשבה זה שרשרת של מחשבות קשורות שמתגלגלות אחת אחרי השנייה, כמו דומינו נופל. אנחנו לא מודעים לזה, אבל המוח שלנו עושה את זה כל הזמן. בממוצע יש לנו 6,200 תולעי מחשבה כאלה ביום. הנה דוגמה לתולעת מחשבה. נקודת התחלה, הבוס לא ענה לי למייל, הבוסית לא ענתה לי למייל, אולי כועסת עליי, אולי אמרתי משהו לא נכון בפגישה, היא בטח חושבת שאני לא מקצועית, אולי היא רוצה לפטר אותי, איך אני אמצא עבודה חדשה בגיל שלי, אני הולכת להיות מובטלת, איך אני אשלם שכר דירה, מה יהיה עם הילדים, סוף התולעת, אני הולכת לאבד הכל. מה שקורה בגוף, תגובת סטרס, חרדה, וכל זה תוך 2-3 דקות במוח שלנו, בלי שאנחנו בכלל מודעים לכל מה שקורה שם בפנים. עוד תולעת מחשבה, כתבתי לבן זוג הודעה, הוא ענה לי, אוקיי, טוב, אין לו זמן אליי, תמיד אין לו זמן אליי, לדברים האחרים שלו הוא תמיד מוצא זמן, כל החיים אני בוחרת בני זוג שלא זמינים אליי, אולי אני לא מספיק מעניינת אותו, אולי אני לא מספיק מעניינת בכלל, אולי עדיף לי להיפרד ממנו לפני שהוא ייפרד ממני, סוף תולעת. רוב תולעי המחשבה הן שליליות ויוצרות המון דאגות מיותרות. המוח מנגן לנו פלייליסט שלילי כזה בלופ אינסופי יום אחרי יום. 80% מהמחשבות שלנו חוזרות על עצמן מדי יום. על מה אנחנו דואגים? אחוז נכבד מהמחשבות והדאגות קשור במערכות יחסים, הרי אנחנו חיה של קשר. מה הוא חושב עליי? האם הקשר שלנו בסדר? אולי אני לא מספיק טובה. אני הולכת להישאר לבד. עוד דאגות, עבודה וקריירה. אני לא עושה מספיק, אני הולכת להיחשל, אחרים יותר טובים ממני, אני הולכת לאבד את העבודה הזאת. דאגות שקשורות לבריאות, מה זה הכאב הזה? זה משהו חדש, זה בטח רציני, זה בטח גידול, תולעת מחשבה. אני לא נראית טוב מספיק, עליתי במשקל, אוף, אני לא מצליחה לרדת. אני הולכת לחלות, גם אמא שלי הייתה אישה חולה, בטוח יקרה לי משהו. משהו רע הולך לקרות לי או לקרובים שלי. דאגות שקשורות בכסף. לא יהיה לי מספיק כסף, אני לא מנהלת נכון את הכספים שלי, בסוף אני אשאר בלי כלום. דאגות קיומיות. מה המשמעות של החיים האלה בכלל? האם יש לי משמעות? האם אני עושה את הדבר הנכון? האם זה הייעוד שלי בחיים? ומה יהיה בעתיד? והאחוז הנכבד זה הדאגות היומיומיות, הפקקים, האיחורים, המשימות הקטנות, הדאגות הקטנות. זמני השיא של הדאגות מוקדם בבוקר כשמתעוררים, בין 5 בבוקר ל-7 בבוקר. המוח מתעורר עם רמות קורטיזול גבוהות, 65% מהאנשים מדווחים על דאגות מיד עם ההתעוררות, זה ה-worry hour הטבעי בגלל הקורטיזול הזה. עוד worry hour זה לפני השינה, בין 10 ל-12 בלילה, 70% מהאנשים מדווחים על קושי להירדם בגלל דאגות, המוח סוקר את היום ומודאג מהמחר. בגלל שכבר אין הסחות דעת לפני השינה, אז המחשבות באות ותופסות מקום נכבד. במהלך היום, יש הרבה הסחות דעת, וזה מפריע קצת למחשבות ולדאגות, אבל הן רצות ברקע. המחשבות הדאגתיות ממשיכות לרוץ כרעש רקע, background noise, שמאוד משפיע עלינו. האם הגיל משפיע על המחשבות? שיא המחשבות הדאגה, 70% מהמחשבות השליליות זה בגילאי 18 עד 25, משם זה יורד, והכי נמוך זה אצל בני 60 פלוס, רק 35% מחשבות דאגניות. בואו נעשה תרגיל. תרשמו את המחשבות שלכם כמה פעמים ביום, בימים הקרובים, תייצרו מין רשימת מלאי של המחשבות שלכם, תבדקו כמה מהם תולעי חשיבה, כמה מהם שליליות, ומה המקור שלהם, מאיפה הם נובעות. דיבור עצמי שלילי, במקרה הגרוע ביותר, יכול לגנוב לנו את החיים הטובים שיכולים להיות לנו, יכול לזרוע הרס במוחות שלנו, להרחיק אותנו מאנשים יקרים, לייצר לנו חרדות מיותרות, להרחיק אותנו מפעולות שבאמת יעזרו לנו להזיז את עצמנו קדימה. מי שתה לנו את הדיבור העצמי במוחנו? מה המקור לדיבור העצמי? אם אתם מאזינים אדוקים לפודקאסטים שלי, אתם כבר יודעים שהכל תמיד בסוף חוזר הביתה. המערכות הרגשיות במוח שלנו מתעצבות בראשית החיים, שם מונחות התשתיות. הדיבור העצמי שלנו, בחלקו הרב, נובע מחוויות מוקדמות בילדות שלנו, בעיקר חוויות שקשורות להתקשרות, למטפלים, להורים. התקשרות, attachment, ברמה הבסיסית, מתייחסת לאותם קשרים רגשיים ראשוניים שאנחנו בונים עם המטפלים העיקריים שלנו, עם ההורים. כי בלי התמיכה שלהם, אנחנו פשוט לא יכולים לשרוד. תינוקות לא יכולים לשרוד בלי הורים. תינוקות הם חמודים כי הם חייבים להיות כאלה. אף אחד מאיתנו לא היה כאן אם הוא לא היה חמוד כשהוא היה תינוק. החמידות התינוקית הזאת שלנו, עיניים גדולות, לחיים עגולות, שמנמנות, כל זה כדי לפתות את המטפלים שלנו להישאר קרובים אלינו ולדאוג לנו. אנחנו צריכים אותם כדי שיגנו עלינו, וחייבים לעשות הכל, אבל הכל, כדי שהם יסבלו את החיתולים המסריחים, את כל הבכי, את החוסר שינה, וימשיכו לטפל בנו. אנחנו צריכים אותם, אחרת פשוט לא נוכל לשרוד. מהימים הראשונים שלנו בעולם, אנחנו מתחילים לבנות קשרים. בדרך סדרה של חוויות וזיכרונות עם דמויות ההתקשרות שלנו, אנחנו מפתחים דימויים ורעיונות שלנו על עצמנו. השנים הראשונות האלה הן התקופה הכי חשובה וקריטית להתפתחות המוח, הרגשות ולבניית אמונות הליבה שלנו על עצמנו ועל העולם הזה. במהלך הזמן, דרך חוויות ההתקשרות שלנו, אנחנו לומדים איך לתקשר את הצרכים, לומדים איך המטפלים מגיבים אלינו, איך העולם מגיב אלינו, האם אנחנו מרגישים בטוחים, פיזית או רגשית בעולם הזה, פיזית ורגשית, האם אנחנו ראויים בכלל לאהבה, האם העולם הוא מקום בטוח עבורנו. החוויות שחווינו חוזרות על עצמן, מתחזקות ויוצרות הטבעות רגשיות חזקות במערכת העצבים שלנו. חיוותים שבונים את תשתית האמונות המרכזיות שלנו על עצמנו ועל העולם. מה אנחנו חושבים על עצמנו, איך אנחנו מתקשרים עם אחרים, איך אנחנו מתמודדים עם האתגרים של החיים. בגלל העדפה הזאת של המוח שלנו לקיצורי דרך וכללי אצבע לחיסכון באנרגיה, אנחנו מתוכנתים להאמין שהדרך שבה התמודדנו עם משהו בעבר, היא הדרך שבה אנחנו צריכים להתמודד בעתיד. המוח עושה הכללה של כל הכללים האלה שבנינו בילדות, שהתשתית אליהם בילדות. במילים אחרות, חוויות ההתקשרות הראשוניות שלנו עם ההורים והעולם, בונות את מערכת ההפעלה הבסיסית שלנו ומשמשות תשתית לדיבור העצמי שמנהל אותנו בחיים. אם ההורים שלנו היו רוב הזמן זמינים, קשובים, סייעו לנו בדרכים מועילות, במיוחד במצבי לחץ, סביר להניח שפיתחנו התקשרות בטוחה. אנשים עם התקשרות בטוחה נוטים להעריך את עצמם. הם לרוב מממשים את המטרות שלהם. הם יכולים להיות עצמאים מצד אחד וגם להיקשר לאחר ולהישאר מחוברים לאהוב והאהובה שלהם. הם בדרך כלל מאמינים שמגיעים להם דברים טובים בחיים. לעומת זאת, אם המטפלים שלנו לא היו עקביים, לא קשובים, לא הצליחו לסייע לנו בדרכים מועילות במצבי לחץ, נראו לחוצים או מוצפים כשתקשרנו להם את הצרכים שלנו, סביר שפיתחנו התקשרות לא בטוחה. אנשים עם התקשרות לא בטוחה מתקשים להגשים את עצמם בעולם בצורה עקבית, הם קצת יותר נוטים לחבלה והרס עצמי, הם נוטים לא להאמין בערך העצמי שלהם, והאם בכלל הם ראויים למערכות יחסים אוהבות בחיים שלהם. יש שלושה סוגים של התקשרות לא בטוחה. התקשרות חרדה, anxious attachment. אנשים עם התקשרות חרדה כמהים להרגעה ולקרבה עם אחרים, לפעמים על חשבון הצרכים שלהם. הם נוטים יותר לרצות ונותנים יותר להתנהגויות של תלות הדדית. הדיבור העצמי של בעלי התקשרות חרדה בדרך כלל מכיל אחת או יותר מארבע הצהרות האלה. אני לא ראוי כמו אחרים, אני צריכה לטפל בכולם, שהכל יהיה בסדר. אני מפחדת להיות לבד, אסור לי להישאר לבד. אני חייבת לנתח ולהבין כל דבר. התקשרות נמנעת, avoidant attachment, אנשים עם התקשרות נמנעת הם הזאבים הבודדים הקלאסיים. הם מעריכים עצמאות קיצונית, הם נוטים להרגיש לא נוח עם אינטימיות רגשית, ונוטים גם לא להדגיש את החשיבות של מערכות היחסים בחייהם. הדיבור העצמי של המתקשרים, של אנשים בעלי התקשרות נמנעת, בדרך כלל נשמע ככה. אם אני מצליח, זה אומר שאני טוב. אני נמדד במעשים, לא בדיבורים. אני חייבת להיות בשליטה כל הזמן. אני שומרת מרחק מאנשים. כשעניינים מסתבכים, אני יודעת שאני סומכת רק על עצמי. התקשרות מבולבלת, disorganized attachment, אנשים עם התקשרות מבולבלת לעתים קרובות מוצאים את עצמם במצב תמידי של fight or flight. יש להם קושי לווסת את הרגשות שלהם, ולפעמים הם משכפלים באופן לא מודע את הכאוס שהם חוו כילדים. אנשים עם התקשרות מבולבלת בדרך כלל, הדיבור העצמי שלהם יכול להישמע כך. מגיע לי לסבול. אני שונא אותך, אל תעזבי אותי. אני לא מסוגל לשלוט ברגשות שלי. החיים שלי תמיד בבלגן, תמיד בכאוס. עכשיו אתם מבינים את הקשר? סגנון ההתקשרות שלנו משפיע מאוד על הדיבור העצמי שלנו. זו מערכת ההפעלה שאנחנו מריצים מאז הילדות שלנו. ומערכת ההפעלה הזאת היא עובדת טוב רוב הזמן, אבל הבאגים והתקלות נוטים לבוא דווקא ברגעים הכי קריטיים, שאנחנו עומדים מול אתגר חדש, במערכת יחסים חדשה, שיש לנו איזו החלטה חשובה לקבל. בדיוק כשאתם הכי צריכים את שהמערכת תעבוד טוב, היא עלולה לקרוס. וגם כשברור לנו שהדיבור העצמי שלנו לא מועיל, לא כל כך פרודוקטיבי, גורם לנו לסטרס וכאב, עדיין יכול להיות קשה להשתחרר מהאמונות האלה, כי זה מוטבע חזק כל כך בחומרה, וזה כל מה שהכרנו בחיים. אם משהו ממה שאמרתי מהדהד אצלכם, ואם אתם נוטים להשפעות המזיקות של סוגי ההצהרות האלה, אז הדבר הבא שאני אשתף אתכם יהיה החלק הכי חשוב ממה שאני אומרת היום. לא משנה מה היו החוויות שלכם בעבר, כמה זמן פעלתם עם מערכת ברירת המחדל שלכם, וכמה אכזבה חוויתם בחיים, אף פעם לא מאוחר מדי לרפא את פצעי ההתקשרות שלנו. האמת היא, אתם צריכים רק אדם אחד, שאיתו תייצרו התקשרות בטוחה, כדי לראות את כל המטרות שלכם בחיים מתגשמות, ולהיות מי שתמיד חלמתם. אנחנו חיה של קשר, וזקוקים לקשר בטוח. אך כדי שנוכל לייצר קשר בטוח עם אדם אחר, אנחנו קודם כל חייבים לייצר התקשרות בטוחה עם עצמנו. זה נקרא re-parenting, להיות ההורה של עצמי. re-parenting זה המעשה המודע של לספק לעצמנו את הטיפול וההבנה והחמלה שאולי פספסנו כילדים. זה להיות ההורה המטפח הפנימי שאנחנו צריכים, שאולי לא תמיד היה לנו. בעוד שאי אפשר לשנות את העבר, וזה גם לא עניין של להאשים את ההורים על מה שהם עשו או על מה שהם לא עשו, הם עשו כמיטב יכולתם. אנחנו יכולים לבחור לספק את הצרכים של הילד והילדה שעדיין חיים בתוכנו ויש להם צרכים והם משפיעים על מערכת ההפעלה. לאני הבוגר שלנו היום יש את כל היכולות והמשאבים שלא היו לילד שהיה תלוי בסובבים אותו לספק לו ביטחון. אף אחד לא מכיר אתכם יותר טוב מכם, ויש לכם את החוכמה של החוויה הייחודית של החיים שלכם. וזו הסיבה שההורי הפנימי הזה הוא כלי חשוב מאוד ליצירת דפוסי מחשבה והתנהגות בריאים יותר. איך עושים לעצמנו re-parenting? כל פעם שאתם מקיימים גבולות בריאים שמתאימים לכם מול הסביבה, כל פעם שאתם חוגגים את ההישגים שלכם ואת הצעדים הקטנים לאורך הדרך, כל פעם שאתם נותנים עדיפות לצרכים שלכם בלי להרגיש אשמה, כל פעם שאתם מטפחים מערכות יחסים משמעותיות וקשרים בריאים יותר עם אנשים אחרים, כל פעם שאתם מטפלים בעצמכם, הולכים לטיפול, עושים עבורכם משהו, כל פעם שאתם סולחים לעצמכם על טעויות העבר ומתרגלים חמלה עצמית, כל פעם שאתם מקבלים החלטות לפי הערכים שלכם, לא משנה מה אחרים אומרים, כל פעם שאתם מזכירים לעצמכם שאתם ראויים לאהבה ושייכות, וכל פעם שאתם יודעים בלב שאתם בעלי ערך עצום בעולם הזה. אני יודעת שזה נשמע אולי פשטני מדי. זהו, פשוט אני אדבר לעצמי והכל ישתנה. אני אדבר לעצמי יפה יותר והכל ישתנה, אבל חקר המוח מוכיח את זה. זה נקרא נוירופלסטיסיטי, נוירופלסטיות. מחשבה, רגש והתנהגות הם כולם מחוברים, והכל קשור לאותם נוירוכימיקלים של הרגשות. כשאתם משנים את המחשבות, הרגשות וההתנהגות משתנים אחריה. זה לא קסם, זה נוירופלסטיות, זה היכולת של המוח להשתנות ולחוות את עצמו מחדש. כל פעם שאתם מתרגלים דיבור עצמי חיובי ב-re-parenting, אתם בעצם יוצרים חיוותים עצביים חדשים במוח. בהתחלה זה מרגיש מוזר, מאולץ, אבל ככל שחוזרים על זה, זה הופך לטבעי יותר, והסינפסות, הקשרים האלה, במוח מתחזקים. ואז לאט לאט הדיבור העצמי משתנה. הקול הפנימי הביקורתי נעשה רך יותר, מעודד יותר, תומך יותר. בדיוק כמו שאנחנו יכולים להתקן את מערכת ההפעלה במחשב ובטלפון, אנחנו יכולים להתקן את מערכת ההפעלה במוח שלנו, דרך עיצוב ושיפור הדיבור העצמי ודפוסי החשיבה שלנו, בכל גיל ובכל שלב, ולחיות את החיים שאנחנו באמת רוצים. תודה לכם.